סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת ויקרא, והיא השבת שתהיה בעזרת השם אחרי ראש חודש ניסן שיחול ביום חמישי הבא עלינו לטובה. ויקרא אל משה ודבר אדוני אליו מאוהל מאוד לאמור. סייעתא דשמיא יהיה שיעור רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם, אבנר בן בלעה, יעקב דב בן מרים, גליה בת נדלן אתו, שושנה רות בת רסקה, קפי,
חיילים.
וכן, כל החיילים, כל הפצועים, כל החולים, כל חולי וחולות עמו ישראל, ולהבדיל בין החיים לחיים, לעילוי נשמת כל הנפטרים, המכללם, יעקב בן זולה ויהודה בן שלום. אז כל אחד, אנחנו מתחילים חומש חדש. החומש הזה לא בכדי נקרא סמוך לאחר שקראנו בשבת פרשת החודש, חודש הזה לכם ראש חודשים. ראשונו לכם לחודשי השנה, ולא בכדי שהוא סמוך לראש חודש ניסן. והדברים כמובן שזורים בתוך המקראות, כל אחד יכול ומוזמן לראות אצל המפרשים את ההסברים של הסמיכות הזו של הקריאה של משה רבנו, שהקריאה של השם אל משה רבנו מאוהל מועד. משה רבנו לא נמצא באוהל מועד, והקדוש ברוך הוא קורא לו אל אוהל מועד. ויקרא, הקריאה של הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו, היא נעשית כאשר האלף, האלף של ויקרא, כתובה באלף קטנה. כתוב ו, י, ק, באותיות גדולות, רגילות, והאלף כתובה א' קטנה. א' הזו שנכתבת א' קטנה נקראת א' זעירה. א' זעירה. שם מכבד אתכם, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש בתורה אותיות שנקראות אותיות רבתי, אותיות גדולות, ויש בין אותיות הרבתי גם אותיות או האות א' רבתי, ויש האות א' זעירה. יש כנגד האותיות האלה שיש רבתי, יש גם אותיות זעירות. א' היא אחת מאותיות הזעירות. התורה ממשיכה ואומרת, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. ופרשים שואלים, מהו הפשט שכתוב כי אדם יקריב מכם קורבן לאדוני? אדם כי יקריב קורבן לאדוני. למה צריך לומר מכם? מה זה המילה מכם? ומדוע נאמר מן הבהמה, מן הבקר? אם אמרת מן הבהמה, למה צריך מן הבקר? אם אמרת מן הבקר, למה צריך להגיד מן הבהמה? אלה פחות או יותר השאלות. ולכן המילים האלה מכם מן הבהמה הם ככל הנראה מתפסות לכאורה כמילים מיותרות, וכמובן שאנחנו יודעים שאין שום מילה מיותרת בתורה ואפילו לא אות מיותרת בתורה, ואנחנו צריכים לבאר את העניין. חומש ויקרא, הגם שהוא דקיק יחסית לחומשים אחרים, הוא חומש עם הכי מעט פסוקים ופרשיות, אבל עם הכי הרבה מצוות. יש בו 234 רלד מצוות, 234 מצוות, שזה משמעותית יותר מכל המצוות שיש בבראשית ובשמות גם יחד, וכמובן גם יותר מאשר כל חומש אחר, אבל בסך הכל במצטבר, כמובן שבחומשים אחרים יש את התוספת ה-613, אז זה מסתדר. יש בבראשית ושמות מעט מצוות, הרבה מאוד מצוות ויקרא, ומצוות במדבר ובשני תורה, בספר דברים. בסך הכל ויקרא יש את רוב המצוות, כאשר כל המצוות הללו, כל החומש הזה נאמר במשך חודש אחד למשה, באוהל מועד, כאשר אנחנו מדברים על ראש חודש ניסן ועד ראש חודש אייר. במשך חודש אחד, כל ספר ויקרא, כל המצוות, 234 מצוות, נאמרות למשה רבנו עליו השלום, כשהוא נמצא איפה? בתוך אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? אם ככה, אוהל מועד זה אוהל ההתוועדות. הקדוש ברוך הוא מתוועד עם משה רבנו עליו השלום, ובמסגרת ההתוועדות מוסר לו את הסודות התמונים ב-234 העצות שנקראות מצוות, שהן מופיעות בספר תורת כהנים, הוא חומש ויקרא, והוא החומש השלישי מחמשת החומשים. חומש שעל פניו, חס ושלום שאני אומר את זה, אבל על פניו, מישהו שאלתי כבר לפני שנה או שנתיים, לא זוכר, אמר לי, תשמע, זה החומש הכי משעמם בארץ. אין חומש יותר משעמם ממנו. זה חומש מדבר כל הזמן קורבנות וזבחים ומנחות וקורבן עולה וקורבן חטאת ולהביא ככה ולעשות ככה. מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? אז אני חייב לומר,
מה אסטרטגיית היציאה? מה אתם מלאים אותי בפרטים?
אז על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על המושג קורבן, סייעתא דשמיא, וקצת לשייך את זה לכמה מושגים שקשורים לאותיות ולחודש, ונראה איך נצא מהדבר הזה בעזרת השם עם איזה תובנות חדשות שיסייעו לנו להבין את הימים הבאים עלינו לשלום ולקראתנו לשלום. דיברנו בהרחבה מהעניין של בני יששכר, אני לא חוזר על זה, דרוש ד' בדרושי חודש אדר, לקראת סוף הדרוש הוא שם מביא את העניין הזה שהימים הללו אנחנו בתוך ה-30 ימים, 720 שעות, 30 כפול 24 שעות, שבין יום פורים לבין ערב הפסח לבין הפסח, שאלה ה-30 ימים הללו הם הימים של הגאולה. זאת אומרת, תחילת הגאולה בפורים, והמשך הגאולה וסיומה זה מחיית המלאק בדיבור ומחשבה ומעשה, מחשבה, דיבור ומעשה, אשר סיום המצווה של מחיית המלאק, המלאק שלוש פעמים המלאק, המלאק בגימטריה 240, שלוש פעמים המלאק, 720 שעות שיש מפורים לפסח, זה מוכרים את המלאק בדיבור, מחשבה ומעשה, שלוש פעמים מחייה. אז בדיבור ומחשבה, אני מבין, מוכרים אותו בזמן קריאת המגילה, בזמן קריאת התורה וכיוצא באלה, ומוצאים את זה בפה גם, וגם מכוונים, כמו שלמדנו, חף היטב, שזה סילוק השליליות בעולם למחיית המלאק. אז מחית אותו במחשבה ודיבור. איך אתה מוכר את המלאק במעשה? אומר בעל בני יששכר, מחיית המלאק במעשה נעשית בעת בדיקת חמץ. בזמן שבודקים את החמץ, מכוונים שאני מבאר את החמץ, אני בדיקת חמץ. בזמן בדיקת חמץ, אני עוד לא שורפתי, אבל אני מסלק את החמץ מהבית שלי, גם את הפירורים, גם את העשרה פתיתים, הכל זה כנגד מחיית המלאק במעשה. עד כמה הבני יששכר רואה את הדבר הזה כמחייב, עד כדי כך שזה נפקות הלכתית, והנפקות ההלכתית היא שאדם לא מברך שהחיינו על בדיקת חמץ, מן הטעם שהוא ברך שהחיינו בזמן קריאת המגילה, ושהחיינו על מחיית המלאק בזמן קריאת המגילה, הוא תופס גם על מחיית המלאק בזמן בדיקת חמץ. עד כדי כך. מה? בסדר, לא צריך אבל. פרי חדש, אדם יכול לברך שהחיינו כל יום. לא חייב לך כל בדיקת חמץ. יש לך פרי חדש, תוכל לברך. באהבה.
מוחקים לך את המלאק.
זה מחיית המלאק במעשה. זה מחיית המלאק במעשה. יפה מאוד. אז אחרי שלמדנו את הדבר הנפלא הזה, אז אנחנו מבינים שהיום אנחנו נמצאים בתוך זמן שהוא זמן הגאולה. אתם זוכרים שדיברנו שהמלחמה הנוכחית היא מלחמת הגאולה בעזרת השם יתברך, ושאף אחד לא יחשוב שעכשיו עומד לנחות איזה חמור מהשמה במקום להתעלה, זה דיבורים לילדים קטנים ולא מפותחים. אנחנו לא, זה מהשמיים לא ירד חמור, אוקיי? נקודה. לא יורדים חמורים מהשמיים.
הוא מזכיר חמורים.
יש, לא. מה שכן יקרה, זה שמה שאנחנו רואים מול העיניים קורה כבר, שהניסים שהיו ניסים נסתרים יפכו להיות ניסים גלויים, כי מי יצאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, אנחנו נכנסים עכשיו לזמן ניסן, בהבדל מזמן אדר, אדר לשון אדרת, לשון כיסוי, הניסים נסתרים, וניסן הניסים הם ניסים גלויים כמו שמו של החודש, שכולל את השם נס. אז הימים האלה הם ימים מאוד מסוגלים, הם ימים מאוד מאוד חשובים, ולכן כל הלימוד שלנו הוא מוטה גאולה עכשיו. וכדי שאנחנו נצליח למלא תפקידנו, אחד הדברים שאדם עושה בזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, בעידנים המחודשים הללו, תמידי כתוב, שית אלפי שנים אבי אלמה וקט חרור. זה גמרא בשתי מקומות, גם בסנהדרין צדיק זין וגם בעבודה זרה, אם אני לא טועה תת. שתי מקומות הדבר הזה מובא, זה משפט יסודי. כי כאשר כתוב בעיתה אחישנה, אז בעיתה זה כשאתה מתקרב ל-6,000 שנים. כאשר הסתיימו 6,000 השנים, כמה אנחנו רחוקים היום מ-6,000 השנים? אנחנו 200? כמה? פחות. אנחנו עכשיו בשנת 5,786. 212 שנים. 26, נכון. 214 שנים, נכון? אנחנו רחוקים 214 שנים. ברור שככל שאנחנו מתקרבים לבעיתה, החישן מאבד כבר המשמעות, נכון? אבל, אתם זוכרים את הדוגמה? מה? אתם זוכרים, בוודאי שיגיע לפני, יגיע עוד היום בעזרת השם. אתם זוכרים את מכונת הכביסה. כשהיא מגיעה לשלב האחרון שלה, היא עושה פעולות יותר מהירות, יותר אלימות, וסוחטת ביתר סט וביתר עוז. ואנחנו נמצאים עכשיו בשלב של הסחיטה. לכן את כל האירועים קורים בצורה מאוד מאוד מהירה. ואנחנו עוברים בעזרת השם מהדרת של הדר, אתם זוכרים, מגילה נקראת י' א' י' ב' י' ג' פרצה המלחמה מתי? י' א'. ואם אנחנו מדברים על 30 יום מימי פורים, אז זה יכול להיות 30 יום מי' א', או מי' ב', או מי' ג', או מי' ד', או מי' ט' ו', נכון? אחד מהימים האלה, אלה הימים שבהם אומר הבני שכר, זה תחילת העידן של הגאולה. לא במובן של תחילת העידן שרק התחיל הגאולה, כן? התחלת בגאולתה, זה היה כבר. אלא במובן הזה שאתה נתחיל בעזרת השם לראות את הניסים שהיו עד עכשיו, בבחינת ניסים נסתרים, הם יהפכו להיות דברים גלויים. הכל ייראה מאוד מאוד גלוי, ייראה לעין בצורה ברורה שזה ניסים, אוקיי? יפה מאוד, אז אחרי שהבנו את זה צריך להבין, אם אני קורא פרשת ויקרא, בתוך הימים האלה, אז לאלף הזו הזהירה צריכה להיות משמעות, ואני צריך להבין מה המשמעות שלה. פסוק הראשון, אני צריך להבין מה זה מכם, אני צריך להבין מה המשמעות של האלף זהירה, אני צריך להבין מה זה מן הבהמה, אם כתוב מן הבקר, למה צריך מן הבהמה? צריך להבין את הביטויים, צריך להבין מה זה אדם שיקריב, מה זה קורבן, מה זה קורבן? אז כל אחד יודע, תשאל כל אחד מה זה קורבן, הוא יגיד לך, תשמע, היו מביאים בהמות מסוגים שונים לכפר על חטאים, על אבונות, על פשעים, חטאי הציבור, חטאי הזה, חטאי ערעור, חטאים שבערעור, מביאים עולה וכל סבא אלה, עניינים שונים ושונים שקשורים לבהמות שנשחטו, וגם למנחות, מנחות שהיו מביאים לבית המקדש, מי שלומד את הדף הלומד, למד את העניין של המנחות, חמשת המנחות, מנחת מרחשת, מנחת מחבת, מנחת מרחשת, שכולם היו מובאים מצות, מנחת מרבת, מנחת מרחשת, נכון, יש לנו מנחת, מנחה שהיו מביאים רקיקים, מנחה שהיו מביאים שתי הלחם, היו כל מיני סוגים של מנחות, אבל ברמת, חמש סוגים מעשה של מנחות, ברמת העיקרון הן גם נחשבות קורבן. וגם היה, כמו שהיו קורבנות של בהמה, היו גם קורבנות של עוף, קורבנות עוף, בניונה וכיוצא באלה. כל הלימודים האלה הם, ואיזה חומש הם? ויקרא. אז חייבים להבין מה זה קורבן. אני רואה שקורבן זה לא רק בהמות, אני רואה שקורבן זה גם עופות, אני רואה שקורבן זה אפילו מנחות, סולד ולולה. פעם בשמן, טוגנת בשמן עמוק, מרחשת, פעם בשמן בדק, מחוות, כן? היו כל מיני אופנים, כל מיני אופנים של הבאת קורבן. אז ודאי, איתי זה מפריע לי, ודאי שהקורבן צריך להבין את ההקשר שלו בהקשר של על מה הוא בא לחפר בפעם הראשונה שניתנו דיני הקורבנות. בפעם הראשונה שהובאו דיני הקורבנות, אנחנו מדברים על המציאות שעם ישראל חטא, חטא נורא והיום, נורא והיום זה חטא העגל, והם נזקקו לכפרה לחטא העגל. זה מה שהיה. זה לא משנה, למד דאמר שהמשכן דיניו, מצוותו ניתנה אחרי חטא העגל. למד דאמר שהמשכן מצוותו ניתנה לפני חטא העגל. כך או כך או כך. כל המנדאמרים מסכימים שהוא נבנה לאחר חטא העגל. ודיני הקורבנות ניתנו לאחר חטא העגל. אוקיי? אז דיני הקורבנות באו לחפר על חטא העגל. בגדול, מה זה חטא העגל? חטא העגל זה לא שם. יחסית קומץ של אנשים רקדו לפני העגל. דיברנו מזה בשיעורים קודמים. חטא העגל בעניינו זה שעם ישראל בחולשתו החזיר את המוות לעולם. זה הדבר הנורא. החזיר את המוות לעולם. במעמד הסיני בילה המוות לנצח. הוא מחה השם דימה מעל כל פנים. לא היה מוות. חזרנו למצב של לפני חטא אדם הראשון. בא עם ישראל בחולשה, לא משנה כמה זה, לא משנה עכשיו הערב רב, תזבור רגע אחד את הפרטים, זה לא שיעור. והחזיר, נכנסה שוב מיטה לעולם. עכשיו צריך לחפר על חטא העגל. זה כמו לחפר על חטא אדם הראשון. רק זה יותר קרוב אלינו. כי זה אנחנו כבר עם, שיצא ממצרים, אנחנו כבר עם ישראל. זה לא השורש הראשוני, זה בוודאי לא שבטים. יפה. אז זה... כיוון שבחטא העגל, שוב, כמו שאמרנו, התרחשה נפילת העולמות וחזרה מיטה לעולם, אז חזר לארץ הסמך מהם, ואנחנו צריכים עכשיו לתקן עם הקורבנות את המציאות הזו שרואים אותה לצערנו הרב, השכם והערב וכל מיני עניינים, ששם לא ייתן שעה רעה, אבל אתה שומע דברים מזעזעים, אפילו בזמן המלחמה. איך הקדוש ברוך הוא מנהל כשמידת הדין מתוחה, אפילו צדיקים גמורים חוטפים, וזה דבר נורא והיום. מידת הדין זה לא דבר נעים, היא לא נעימה אף פעם. תמיד צריך להתפלל שהשם ייתן שעה טובה ולא ייתן שעה רעה, בדיוק שידון אותנו וייתן את הכל ברחמים גמורים. היה סיפור ידוע מפורסם במשפחה מבית שמש של אבא ששיקל את אשתו ואת ביתו. כן, אבל אני מדבר על אבא שיקל אשתו ביתו, ושאלו אותו איך ניצלת, הוא אומר זה בזכות הנעלי בית. אז מה היה הסיפור? אשתו עשתה ניקיון בחדר, שמה לו את הנעלי בית מתחת למיטה. הם קיבלו את ההזעקה, את ההתראה וההזעקה, הוא רץ מהר להם, רצו, הוא וביתו, אשתו וביתו רצו לממד שהיה למטה בבניין, והוא אמר להם, אני מחפש את הנעלי בית, לא יודע איפה נעלי בית, אני לא ארד יחף. הוא חיפש את הנעלי בית, נשאר למעלה, הם ירדו לממד, הממד חטף את הפגיעה הישירה והם נהרגו כולם, והוא נשאר חי. זה נקרא מידת הדין. מידת הדין, ירדו לממד, הם היו בתוך ממד. שמידת הדין מתוחה, גם צדיקים גמורים אוכלים. זה צריך להביא קורבן. וגם למאן דאמר,
יש מנהגים שאומרים מה לראות דבריכם, כאילו לא, לא מה משקד בסופותם, שישחטו חיות.
אוכלו אתם בשביל
חיות. לא, לא, לא.
מעניין כי באישים.
זה כוונה, מה הוא באישים?
ברור שהקדוש ברוך הוא איננו זקוק לזבחים שלנו. הקדוש ברוך הוא לא זקוק מאיתנו לשום דבר. הוא שלם בלעדינו. אבל ברחמיו וברוך חסדיו, הוא...
של עם ישראל בגויים שהיו מקריבים קורבנות.
לא, לא, חס ושלום. חס ושלום חלילה וחס.
מאיפה
בא לנו? חס ושלום, התורה הזה, השמיים הזה. חס ושלום חלילה וחס. ודאי שהקורבנות ודאי שהקורבנות לא נועדו להשם. השם לא, גם כאשר כתוב שבירח השם את ריח הניחוח, שמדובר בקין והבל, ודאי שאין כוונת הדברים כפשוטם של דברים של השם, יש אף והוא מולך ריחות. זה ברור, כן? דיברה תורה בלשונות בני אדם, זה בשביל לסבר לנו את האוזן. הם מדברים בצורה כזו של ערכה וחייצי בן. ודאי שזה לא הכוונה. אלא הכוונת הקורבנות, זה נושא השיעור ועל זה אני רוצה לדבר. אבל כך או כך צריך להבין שמעשה הקורבנות בא לחפר על חטא העגל, למען דאמר שהם ניתנו, המצוות ניתנו לפני חטא העגל, זה בבחינת הקדמת רפואה למכה, רתיעה למכה, ולמען דאמר שהמצווה של הקורבנות ניתנה אחרי חטא העגל, זה בבחינת כפרה על חטא העגל. ודאי שהשאלה האם מהו קורבן נבחנת אצל כל המפרשים ביוצא מן הכלל, לדעתי, ובראש ובראשונה אפשר למצוא את השאלה הזו גם בזוהר הקדוש, מהו קורבן? מה זה קורבן? מה זה המילה קורבן? אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, רבי חזקיה והשכיח תמיד רבי שמעון, היה רבי חזקיה יושב לפני רבי שמעון, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, אמר לה, אי דאיקרי קורבן, קירוב מבעלי או קריבות. מהי קורבן? אומר לו, מה זה? זה או לשון קרבה, או לשון התקרבות. אבל מה זה לשון קורבן? או קרב, נכון? או קרבה של קרבה אינטימית, נכון? או מקרב מישהו פיזית. קרבה, יש לי קרבת משפחה. כשאני אומר שיש לי קרבת משפחה, אין הכוונה לקרבה פיזית. נכון או לא? כשאני אומר למישהו, תתקרב אליי, הוא לא יפוך להיות קרוב משפחה שלי, אבל הוא יפוך להיות קרוב פיזית אליי. נכון? שואל אזור הקדוש, אז מי, מה קורבן, מה הוא עושה? האם קורבן מקרב קרבת משפחה, עושה קרבה אינטימית כזו, או שהוא עושה קירוב מלשון
עקרוני,
ממקום למקום, מדרגה לדרגה, מרמה לרמה, כן? מה זה העניין הזה של הקורבן? זו שאלה שיש לה משמעות רבה ביותר. הנה, שואל אותנו פה רבי דוד, מה הקדוש ברוך הוא צריך קורבן? אז ממילא משאלת הזוהר כבר עולה שזה לא הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבן. מי צריך את הקורבן? מי צריך את הקירוב או את הקרבה? אנחנו. זאת אומרת, הקורבן הוא אמצעי שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נותן לנו ליצור קרבה, מבחינת כמו קרבת משפחה. מעכשיו אני כל פעם שאני אומר קרבה זה כמו קרבת משפחה, כמו שהתומר דבורה רמק אומר, נכון? שאנחנו קרובי משפחה, שערים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שערים שלו, קרובי משפחה, או מלשון קירוב. שזה מקרב אותי לעבודת השם, לשכינה, לרבונו של עולם, לכל האידאות, בסדר? לכל המקומות הכי גבוהים, לרעיונות הכי נעלים, הכי רוחניים. זה הלשון של קורבן, צריך להחליט מהי, יכול להיות שזה גם שתיים יחד, נכון? זה השאלה של הזו נשארה פתוחה, מהי קורבן? מהי קורבן? בוא תסביר לי, קירוב, קרבה, מה זה? התקרבות, מה זה? כשאתה קורא את זה בזה בתורה, אז התורה לא אומרת לך מה המטרה. נדמה לך שזה לחפר על עוונות. זה קצת דומה לרעיונות גויים, חס ושלום, כן? חוץ מכבוד התורה הקדושה. כן, היו כל מיני גויים, היה להם איזה רעיונות, שאם הוא, נניח עכשיו תיקח, לא חשוב, לא משנה מה, תיקח נוצרים, בסדר? הוא עובר איזושהי עבירה, אז הוא בא לכנסייה, מביא לכומר איזה תשורה, יושב אומר, חטאתי אבי או משהו כזה, והוא אומר לו, בחור לך ושלום על ישראל, נגמר בזה הסרט, כן? היו בכנסייה פעם מביא מתנות לכומר גם. וכל מיני, תלוי איזה כנסיות, תלוי איזה זה. ואותו דבר זה אצל כל מיני כתות וכל מיני כאלה, שאתה בא אליו, זה מביא איזה מתנה, אצל היוונים היית בן אדם היה יכול לגנוב את הכבש שהוא מביא בתור קורבן, אבל אם הוא הביא קורבן את הכבש, זה היינו יכולים לו כל העוונות, כולל הגניבה של הקורבן עצמו. הוא לא גנב לעצמו. הוא לא גנב לעצמו. יש לזה הסבר הגיוני, זה נשמע מצחיק, אבל יש לזה הסבר הגיוני. ההסבר הגיוני זה שהוא אומר, הכל שייך לקדוש ברוך הוא ממילא, אז גם הכבש שנמצא אצל ינקל, שאני לוקח לו בלי רשותו של ינקל, זה לא של ינקל. זה ינקל והכבש, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, אז אני מביא את זה מלא לקדוש ברוך הוא. זה ההיגיון. זה היגיון מובט, זה היגיון לא מוסרי, זה היגיון לא ערכי, זה היגיון לא יהודי, ואנחנו התנערנו מזה. אין דבר כזה מצווה הבא בעבירה. אתה רוצה להיות בצוותא עם הקדוש ברוך הוא? תהיה נקי, תהיה טהור. תהיה נקי, תהיה טהור. אתה לא יכול לבוא בצורה עקומה אל מישהו שהוא ישר. הקדוש ברוך הוא ישר, כי צדיק וישר הוא, תבוא ישר. אם אתה בא ליד מישהו שהוא ישר, אפילו בסטייה של שתי מעלות, רואים את זה. ולפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לבוא עקום, אפילו לא בסטייה של שתי מעלות. מיד יראו, מול ישר אתה מיד בולט. זה ריחוק, וזה יגרום ריחוק עצום. אתה רוצה להתקרב? תתיישר. מה הדבר המיישר ביותר? קורבן. עכשיו ניתן, אני ספוילר. קודם כל, קורבן מיישר משום שכשאתה רואה מה עושים עם הקורבן, ושלא תתראו, זה לא לראות עכשיו איזה שחיטה של אוף בכפרות בחבד בערב כיפור. זה כלום, לעומת הבאת קורבן. היום מביאים בהמה חיה, הבהמה הזו הייתה, בן אדם היה מבקר אותה חודש, מבקרים אותה ממומים, מבקרים אותה מזה, מתרגלים אליה. כמו חיית מחמד, יש לך איזה גדי, יש לך איזה עגל קטן, יש לך איזה בן שנה, כבשה בן שנה, כבש בן שנה, כן? או בן שנתה, או בת שנתיים, או מה? יש לך איזה דבר, גידלת אותו. חיית מחמד. אתה מביא אותו עכשיו, לוקחים אותו, עושים בו, סומכים עליו ידיים, מדוודים, כל מיני כאלה, ועכשיו שוחטים אותו, ולוקחים את הדם וזורקים אותו, דם התמצית, דם הפיר, אתם מבינים איזה דברים זה, ועכשיו ראיתם פעם? לא נעים. מנפחים אותו בשביל להפשיט את האור, מנפחים אותו, עושים לו חתר ברגל, מנפחים אותו מהרגל, הוא נהיה בלון כזה, האור נפרד מהגוף, עכשיו מפשיטים את האור, מוצאים את האמורים, את וזה למי שזה חיית מחמד, היא לא הזיקה לך מעולם. זה לא דבר נעים, כשהאדם מסתכל על זה. הוא אומר, זה מה שהיו צריכים לעשות בי. איזה דבר נורא והיום זה. דבר נורא והיום. מה מיד עושה? מיד הוא רוצה לחזור בתשובה. ריבון העולם יברחמה לך. תודה לך, נתת לך שיש לי אפשרות לעשות את הדין הזה בבהמה, ולא בי. באותו זמן שדבר נעשה כהוגן וכהלכה, עכשיו תבינו, כל השחיטה, כל זריקת הדם, ההובאה, ההולכות, כל המלאכות שיש שם בצירוק, מסרת זבחים, מסרת מנחות, זה מסלחתות ענקיות בש"ס. כל הדבר הזה, כל הזמן אתה צריך להיות, זה צריך להיות במקום הנכון, חוץ למקומו פיגול, חוץ ל... אתה חושב את המחשבה לא נכונה, פיגול. לא עולה לך, להפך, אתה עלול חס שיום להתחייב בקרטים, בר מינן, דברים איומים. כל הזמן אתה צריך להיות בפוקוס מה הבאת, למה מטרת ההבאה, מה אתה רוצה שיעשה בקורבן. אתה, הכהן שמטפל בזה, כל מי שעסק במלאכה. זה צריך להיות בזמן מסוים, יש דבר שנקרא חוץ לזמנו. אם אתה אוכל את הקורבן לא בזמן הנכון. זאת אומרת, צריך להיות במקום הנכון, עם המחשבה הנכונה, בזמן הנכון, מדויק, 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 מדויק. לא עשית בצורה מדויקת, פגמת. במקרה הטוב. פיגלת במקרה הפחות טוב. דבר היום מלורא. למה? כי כשאתה רוצה להגיע לקודש, אתה הולך להתיישר מול הישר האלוקי. אין סטייה של מעלה. אתה לא יכול. סטייה לא עובדת. עכשיו בימינו אנו. תפילות כנגד תמידים תקנו. כנגד קורבנות אתה תמיד. תפילה כנגד קורבן. לא תבוא ישר בתפילה כמו שלא באת ישר בקורבן. תתחיל עכשיו, אתה מתחיל תפילה, והמחשבות שלך עכשיו בסטאק מרקט, אתה בבעיה קשה. אתה בבעיה קשה, לא שהשם משומע את התפילה. לא שהשם משומע את התפילה, אתה מול הישר, אתה בולט בכמה אתה עקום. אתה מול הישר האלוקי, ואתה בולט כמה זה עקום. אתה בא לתפילה, אל תחפש להשיג את כולם, לא צריך. הגעת לתפילה, יש גינים. הגעת, יש לך זמן, תעשה ככה וככה וככה. אין לך זמן, תצטרף ישר לתפילה. תגיד אשרי, ותכנס ישר לתפילה. ישר, תהיה עם כולם. למה? כי ברגע שאתה אתה לא מתפלל, אתה לא ישר, זה לא עובד. תפילה זה לא הספקים. תפילה זה עליית העולמות. לא הספקת לעלות בעולמות, ממילא תצטרף, תסמוך על הקהל. תסמוך על הקהל, הקהל, אתה במניין, אל תדאג, אתה עם הקהל. תצטרף. אל תעשה תחרות. למה? כי זה לא עובד. ומיד המחשבות בורחות, אתה לבד, אפילו אתה במניין, ואתה מתפלל לבד, המחשבות בורחות. לא יעזור כלום, פתאום זה אומר איזה זה, פתאום קדוש קדוש, אתה לא שם, אתה כבר לא בתפילה שלך ולא בתפילה שלהם. תהיה ישר. אז אתה יודע שכדאי לבוא חמש דקות לפחות קודם, שיהיה לך את הזמן, לעשות את הכל בנחת, לקרוא את הדברים בנחת ובשופי וכו'. זה מיישר לך את הכוונות, זה מיישר לך את הכוונות, זה מיישר לך את התפילה, זה מיישר לך את התפילה, זה מיישר את הקורבן, זה מיישר את הקורבן, זה מתיישר מול השם. זה חסד שהשם עשה איתנו, זה לא עול. עשה איתנו חסד, נתן לו אפשרות להתיישר מולו. האריזה בשאר הפסוקים אומר שבזמן שעם ישראל תיקן את חטא האדם הראשון במעמד הר סיני, משה רבנו עליו השלום זכה לאלף רבתי. עכשיו אני הולך להגיד משהו, הוא מסובך, תקשיבו בהקלטה, ומי שיכול לרשום לעצמו, פעם אחת ולתמיד אתם תלמדו את כל הששת אלפים שנים כאבי אלמה וכת חרוב, ותלמדו את כל הביטויים האלה שמופיעים, אמרתי לכם, זה מופיע פעמיים בשעס, אני זוכר את זה כי זה דברים חשובים, לא כי זה, כי אני איזה גאון שעס, לא, זה כי זה דברים סופר חשובים, הם חוזרים בהרבה מאוד מקומות, 6,000 שנה העולם קיים, ובשביעי חרוב, חרוב זה אומר, צור העניין חרב, אבל לא חרב במובן שאתם חושבים, זה לא נהרס, אלא זה חרב זה יבש וצמא, לאוי כל הצמא לכול המים, ואין מים אלא תורה, זה האלף השביעי, זה אלף של התורה. אז מה זה, איך הגיעו ל-6,000 שנה? איך הגיעו ל-6,000 שנה? תגיד, 6,000 שנה, יש 6 ימי בריאה, וכל יום מימי הבריאה, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז יש 6 ימים, יש 6,000 שנה. זה דרך אחת לראות את הדבר. זה לא דרכו של הגר"א בספר היצירה. דרכו של הגר"א בספר היצירה היא שונה. הגר"א אומר, על בסיס מה שמובא בספר יצירה, במשניות הראשונות, הגר"א אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-28 אותיות. בסדר? יש לו שתי ידיים כביכול הקדוש ברוך הוא, בשתי הידיים יש 14 פרקים בכל יד, ביחד 28 פרקים, כל פרק הוא כנגד אות באותיות האלף בית. יש 22 אותיות, ויש עוד 5 אותיות כמנפץ, מה שאתם רגילים להגיד מנצפח בסדר ההופעה שלהם באלף בית, זה כמנפץ, זה ביחד 27, נכון? 5 ועוד 22, ויש אלף רבתי, זה ביחד 28 אותיות. עכשיו אם לוקחים את האותיות של היחידות מאלף ועד תת כולל, אני מחבר אותם, אלף ועוד בית ועוד ג' ועוד ד' ועוד זה, אני מקבל בסך הכל את המספר 45. אם אני לוקח את העשרות מיוד חף למד מהם נו סמך עין פי צדיק עד צדיק, אני מקבל 450. ואם אני לוקח את כל האותיות האחרות שהן מאות, ואני הולך מקוף מאה, נכון? ועוד ריש ועוד שין ועוד תף. ועכשיו אני מתחיל כי מנפץ את הסופיות, הם גם במאות. חף זה כמו 500, ומם זה כמו 600, ונון זה כמו 700, וכיוצא באלה. אני מגיע ל-3,500. ביחד 3,500, ועוד 450, ועוד 45, זה 3,995. 3,995. ואלף רבתי כנגד אלף. קיבלתי 4,995. טוב, 5,995 קיבלתי. נכון? 4,500 ועוד 450 ועוד 45 זה 4,995. והוספתי 1,000 רבתי, זה 5,995. וכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בעברם, היי ברעם, תוסיף 5, קיבלת 6,000. אלה 6,000 השנים שהם כנגד העולם הזה. האלף השביעי, האלף של השבע, הוא האלף שמגלה את תכלית הטבע. טבע ושבע, מתחלף. תכלית הטבע, כל דבר בטבע, יש לו שישה כיוונים, נכון? יש לו למעלה למטה, ימינה שמאלה, קדימה אחורה, שישה כיוונים. ויש לו תכלית. התכלית זה השבע, כמו ששת ימי החול, בתכלית ששת ימי החול היא באה לידי ביטוי בשבת, זה היום השביעי. אז אם כך יש לנו אלף שביעי שהוא מגלה את התכלית של השש. כל זה, כולם מכירים את הגרא הזה. זה גם מופיע במערל. המערל מביא את העניין הזה, שש זה העולם החומר, שבע זה העולם הרוחני, ושמונה זה העולם שהוא מעל הטבע. נכון? עכשיו אתם מבינים, מעל הטבע, מעל השבע. אוקיי? זה מעל הטבע, להיות מעל השבע. השבע עדיין מבטא את הטבע, את תכלית הטבע. אוקיי? אז מה זה ששת אלפי שנים כדעה ועלמה? זה הכוונה, זה הטבע. נכון? איפה הוא התכלית שלו? בשבע, זה האלף השביעי, בקת חרוף, זה שם יהיה אוי כל הצמא לחול המים. אתם רואים פתאום יש איזה צמא רוחני שמתעורר בעולם. זה לא רק בעם ישראל. הצמא הרוחני הזה, הניו אייג', הרצון בכל מיני ריצה אחרי רוחניות והכל, זה לא מתעורר רק בעם ישראל. זה מתעורר בכל העולם. זה מתורגם. לפעמים לדברים נוראים ואיומים, ראה אסלאם, ראה ערך אסלאם, כן? אבל זה לא רק בעם ישראל יש עבורות הזאת. כך או כך, יש לנו א' רבתי. מה קרה עם א', מי קיבל את א' רבתי הזה? קיבל את א' רבתי הזו, משה רבנו עליו השלום. משה רבנו, הגימטריה של השם שלו, כאשר הוא נכתב, משה הגימטריה שלו זה 340 ו... חמש, שזה למעשה 345 זה שתי שמות, זה שם שדאי וא' למד אל. אוקיי? אם אני רושם את זה במילוי, אל אני רושם א' למד פי ואת הלמד של א' של אל למד מן ד' זה ביחד 185 ושין ד' י' שדאי זה 314, אבל אם אני רושם את זה במילוי שין, אני רושם שין יוד נון, זה 360. את הדלת אני רושם דלת למתח, זה 434. ואת היוד אני רושם יוד ובדלת זה 20. ביחד אל במילואו ושדאי במילואו נותן בדיוק 999. אוקיי? 999, זה משה. מה קרה למשה רבנו עליו השלום? משה רבנו כשהוא עלה למעלה להר סיני לקבל את הלוחות, בזמן שעם ישראל למטה מחולל מאומות, כן? לך רד כי שיחת עמך, כתוב, נכון? לך רד ממה? אז כל אחד אומר, לך רד מהר. לא. משה רבנו קיבל למעלה את האלף רבתי, את האלף אורות הגדולים האלה, שבאים לידי ביטוי בכל מעשה הבריאה. כל הניצוצות, כל מה שעכשיו למדנו, 6,000 שנה ו-7,000 שנה והכל, איפה כל זה מגולם בסופו של דבר אמרנו ב-28 אותיות? ראיתי לכם את זה עכשיו, נכון? מא' עד א' רבתי. מאלף שמתחילה ביחידות ועד אלף רבתי שהיא כנגד אלף. אז הוא קיבל את האלף אורות. איך הוא הגיע לאלף רבתי? זה דברים ידועים, אבל אני חוזר עליהם, כן? איך הוא הגיע לאלף רבתי? הוא הגיע לאלף הרבתי, לאלף הרבתי הוא מגיע מתוך מה שהוא, שכתוב, ותחסרו רק מעט מאלוקים, מעט זה 119 מתוך 120 הצירופים, החלק האחד החסר הזה, זה הוא מאבד אותו, הוא נשאר איתו אחרי שהוא מאבד 999 חלקים, תקצת חלקים שנפלו בחטא העגל. נפילת העולמות של חטא העגל מפילה את משה רבנו, כביכול, את האורות של משה רבנו, מאלף רבתי לאלף זירה. זה משאיר אותו במקום עם אלף חלקים, עם חלק אחד. זה אלף זירה. עכשיו תשמעו, כל ערב שבת מתרחשת עליית העולמות. נכון או לא? אתם יודעים את זה, שמתרחשת עליית העולמות. שבת יש תיקון, והעולמות עולים חזרה. כל העולמות שנפלו, עולים חזרה. לא משנה עכשיו מה זה ואיך זה. בוא נגיד, זה סוג, אני אומר את זה, זה מאוד מאוד מאוד, מאוד פשטני עד כדי לא מדויק. בסדר? אבל זה כרגע מה שאפשר להסביר במסגרת הזו, שזה לא נושא השיעור. כל אחד מרגיש איזו התרוממות רוח, נכון? איזו הגבעה של המודעות. ערב שבת. שבת, אבל לבית כנסת, זה מתחיל, אחד דודי, למתרומם. מה אנחנו אומרים? מה המזמור שאנחנו אומרים? מזמור שיר ליום השבת. אותיות למשה. מזמור שיר ליום השבת, אותיות למשה. שם הכוונה היא, שעם ישראל מחזיר למשה רבנו בעת עליית העולמות והתיקון הזה שהשבת עושה, מחזירים לו את ה-999 חלקים שנגרעו ממנו בחטא אדם הראשון ומחזקים את משה רבנו עליו שני. מה? בחטא העגל. ומחזירים לו את ה-999 חלקים הללו. ה-999 חלקים האלה משלימים אותו לאלף. זה האלף שבשבת תורת משה הופכת להיות עיקר השבת. לכן בשבת כל אחד שלומד, כל שעה של לימוד שווה כמה? אלף שעות. זה לא סתם. זה כי האלף הזו עכשיו של תורת משה מושלמות בעולם. עכשיו אנחנו לומדים שעה, אם היינו לומדים אותה בשבת, אלף שעות. אתה יושב קורא ספר בשבת, ספר, לומד משהו בספר, אלף דקות, כל דקה. כל שעה, אלף שעות. כן, הייתי, אתה רואה, יש קהילות עכשיו, באמת הייתי בשבת בפרדס חנה, פלא על כל פלא, הם יושבים, לומדים עם ההורים, עם הילדים, זה פלא על כל פלא. אבל אתה רואה, ילדים צעירים, ילדים, להגיד לך כל החומשים, כל חומש, כל הפרשות שלו, כל ספרי התנ"ך בעל פה, לפי הסדר שלהם בתנ"ך, כל הפרשיות בתנ"ך, כל סדר הדורות. דבר מדהים, מדהים, באמת, כל המלכים שהיו בעם ישראל, משהו מדהים, ידיעות מופלגות. איפה הם רוכשים את זה? בשבת. לא בבית ספר. שבת מה שהם יושבים עם ההורים. למה? כל שעה? אלף. זה פלא. אז אם ככה, אנחנו מבינים את הדבר הזה שנרמז עכשיו בצורה פלאית כמעט, בעניין הזה של האלף רבתי, זה דבר שהוא פלא על כל פלא, וכל אחד מאיתנו עכשיו צריך להכיר אותו, פעם אחת. כי בשבת יש עליית, כל שבת זה עליית העולמות, זה לא שבת אחת בשנה, כל שבת. בהזדמנות, להגיד למזמור שיר ליום השבת, בדרך כלל צריך להגיד את זה בעמידה. למה? עכשיו יש עליית העולמות. מחזירים למשה רבנו עליו השלום את ה-999 חלקים שחסרים ממנו, משלימים תורת משה עבדי. משלימים את האור, כי קראנו אור פניו, משלימים את האור שלו. אז ודאי רגע שפה ראוי לעמוד. אנחנו גם יודעים שכל פעם שיושבים זה ירידה בעולם. כל פעם שעומדים זה עלייה בעולם, נכון? כמו כל בוקר, כמו כל תפילה. את התפילה הכי חשובה שבה אתה עולה הכי קרוב להשם, איך אתה קורא לתפילת? עמידה. בדווקא בעמידה. למה? כי עלית. אתה עולה במודעות, אתה עולה ברוחניות. עכשיו נבין רגע אחד מה זה אדם כי יקריב, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן. מכם. יש זוהר פרשת פיקודי, שהזוהר שם אומר, ומהו יומה לא אבה את ההו יומה זה חטא העגל. מהו יומה לא אבה את ה, לא הייתה עצה, אלא למאה וחולקה להו סתרה אחרה בכולה ורזה דקובנים ונסכן בלבן. מה הוא אומר? הוא אומר, מאותו חטא, מאותו רגע, מאותו יום של חטא העגל, שבו למעשה עם ישראל המשיך את זוהמת הנחש, לא הייתה עצה. עצה זה עצה, הזוהר הקדוש שקורא למצוות עצות. למה לא קורא מצוות? הוא גם קורא מצוות, יש גם מקומות שהוא קורא מצוות, פיקודים. אבל הוא, כשהוא קורא מצווה, הוא מתכוון שזה לשון צוותא. הוא לא רוצה שאדם יהיה, בזוהר כתוב לפחות 5 פעמים, לפחות, שאין צו אלא עבודה זרה. אם אדם מקיים מצוות בגלל שהוא מצווה כמו אקדח לרקה, זה עבודה זרה. קרא זוהר. הזוהר אומר, התורה נוצאת לך עצה. אתה רוצה כך, אתה לא רוצה, אל תקרא. בחירה שלך. עכשיו אם זה הפך להיות בחירה, יש לזה משמעות, יש לזה ערך. ואתה בחרת. אבל אם זה כפייה, אז כפייה, אין כפייה ברוחניות. בסדר? אז זה אומר קרא. הוא אומר, באותו יום שהעם ישראל המשיך זוהמת הנחש כשחטו בעגל, אז אין עצה כנגד הסתרא אחרא, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אין לך שום מצווה שהיא כנגד הסתרא אחרא, אלא לתת לו חלק בסוד הקורבנות והעולות. זאת אומרת, כשאדם היה מקריב קורבן, חלק מהקורבן היה הולך לצד האחר. היו נותנים חלק מהעולם, תכם דוגמא, בימינו אין קורבנות, נכון? בימינו לצערי, חייב לומר לצערי, כי אפשר לבנות, לכאורה אפשר לבנות מזבח ולקריב קורבנות, אתמול, מחר, לא צריך לחכות שיהיה בית בשביל זה. תסתכלי עליי כאילו אמרת כמה זה חידוש, זה לא חידוש. קורבנות אפשר לקריב, על זה תהיה בו אלינו בדרישה.
שחוטי חוץ.
לא שחוטי חוץ, לא שום דבר. זה בתוך ובתוך, על ההר, על מקום המזבח, בונים מזבח ומקרבים קורבנות. אין שום בעיה. שום בעיה, לא חייבים לחכות לבניין בשביל זה. ותומה אותרה בציבור, ויש כל היתרים לעשות את הכל בזה. אבל מי אני, מה אני שאני אגיד את זה? אנחנו נמשיך להגיד, יראו לנו ניסים ונגיד, וואו, זה ניסים, איזה, ממש התחלת הגאולה, ממש, איזה יופי, התחלת הגאולה. ועוד בת יבנה הבית. ומי יבנה אותו?
מה למה
יצא? מי יבנה אותו?
ירד מוכן.
טוב, ירד מוכן, הנה. ירד מוכן. ירד מוכן. ירד מוכן. ירד מוכן. שב בבית, ירד לך מוכן לפרנסה. למה אתה לא יושב? שב בבית, ירד מוכן. ירד מוכן. כתוב. וזה נוטף של אדם, שב, נראה אותך יושב יום.
אנשים
יושבים בזה כפוס למיליון. כן, הם גם עובדים. הם גם עובדים. אין דבר כזה ירד מוכן. ירד מוכן, אני חס שלום לא חולק על דעת רש"י. רש"י אומר שבית המקדש שירד שוכלל מן השמיים. זה לא סתירה לדברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומרים, יהיה מלך ויבנה. זה לא סתירה. אלא יש שני בתי מקדש. יש בית המקדש הפיזי, שאנחנו צריכים לבנות אותו. ואם הוא לא ייבנה, לא ירד שום דבר מן השמיים. ויש בית המקדש הרוחני, השמימי, שכמו שירד בבית ראשון, ירדה אש, היה אריאל, היה אריה של אש על הזה, על הקורבנות, זה בית המקדש שמקבל את השכינה האלוקית שמולבשת עליו. אבל השכינה האלוקית צריכה להתלבש על משהו. את המשהו הזה אנחנו צריכים לבנות, לא מישהו אחר. טוב, נחזור לענייננו. אז מה אנחנו עושים היום? זה מסביר הזר הקודש. הוא אומר כך, אותיות המילוי של הסמך מם, אם אתה כותב סמך, סמך מם חף, ומם, מם, מם, אז אותיות המילוי של סמך מם זה מם, חף, מם, מכם. אדם כי יקריב מכם. כל אדם צריך, כאשר הוא רוצה להתקרב להשם, ואפילו הוא אוכל או שותה או יש לו איזה שמחה או איזשהו דבר, להשאיר חלק לצד האחר. דוגמה, תכם דוגמה. תכם כמה דוגמאות, כולם מכירים את הדוגמאות, פתאום זה יתברר לכם למה עושים את המנהגים האלה. דוגמה, תפילין זה דבר קדוש, הכי קדוש שיש, נכון? תפילין של ראש זה קודש קודשים. זה קיטרא דמלכא. כך זה מובא בזוהר, קיטרא דמלכא. כתר המלך. בתוך התפילין של ראש יש שלוש שערות שיוצאים, שהם מהעגל. שהם מזנב של עגל. למה אתה שם שלוש שערות לקטרג על עם ישראל? להזכיר את העגל כל פעם שמכין תפילין? לא. להגיד כך, לסמך מן, כך את החלק שלך. זה החלק שלך בתפילין, בקודש. מים אחרונים, דוגמה נוספת. מים אחרונים, זה, רבותיי, זה להלכה מים אחרונים. מים אחרונים זה לא מנהג טוב. מים אחרונים זה להלכה. ודאי, בטח, זו שאלה. מים אחרונים זה לתת לסמך מם את שלו, חלק שלו. סעיר לעזאזל, שני סעירים. הסעיר לעזאזל זה לתת לסמך מם את החלק שלו. שוברים כוס בחופה, אנחנו אומרים לזכר חורבן ירושלים. אבל שוברים צלחת בירוסין? כן. למה אתה שובר? לתת לו את שלו. אתה בצעת את החלה, אתה משאיר איזה חלק קטן שאתה לא אוכל, לתת לו את שלו. כל האיברים והפדרים שנשרפים בלילה מהקורבן, שהם לא נאכלים, אלא נשרפים, פדרים, האמורים, החלקים הפנימיים שלא נאכלים ולא זה, זה בשביל מי? לתת לסמך מהם את שלו. זה אדם כי יקרים מכם.
למה צריך להביא לו? דברים.
מהרגע בלשון הרמה קורא לזה שאדם כאשר הוא חוטה הוא בורא את המשחית שאותו הוא צריך להכיל. אדם חוטה. עכשיו אם עם ישראל חטא בעגל, הוא ברא עם העגל את המשחית, ועכשיו הוא צריך לפרנס את המשחית. אם לא המשחית בא אליו, אומר לו, אדוני, אני לוקח ממך מהגוף, בר מינן, השם ירחם ויציל. אני לוקח ממך מהפרנסה, ממך אני לוקח. או שאתה משאיר לי, או שאני לוקח. אפשר למצוא מעין זה במה שהשטן מקטרג על איוב. הוא אומר, תראה, הוא עושה סיבות, עושה מקריב, זה, אבל לא נותן לי כלום. שום חלק לא נתן לי. איפה החלק שלי? איפה החלק שלי? כן, ואז הוא יכול לקטרג על איוב. הוא אומר, תן לי קצת מהגוף שלו, תראה, הוא כבר לא כזה צדיק. תן לי קצת מהריחוש שלו, תן לי קצת מזה, הוא לא צדיק. הוא תראה שהוא לא יהיה צדיק. אבל כשהוא לא נותן לי שום דבר, אז הוא מתייפייף לפניך. כן? זה מעין זה, זה לא בדיוק זה, אבל זה מעין זה. אבל בכל אופן, אנחנו יודעים שכל פעם שיש פורענות מאז חטא העגל, כל פעם אנחנו משלמים על חלק מחטא העגל. למה זה חלק? כמו שכתוב ביום פוקדי ופקדתי. למה זה רק חלק? קדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא אומר, תראה, משל למה הדבר דומה? משל למלך היה לו בן יחיד, אהוב עליו מאוד מאוד. הבן היחיד הזה היה אהוב עליו מאוד מאוד. אבל הילד הזה היה שובב. היה עושה כל מיני מעשים שלא יעשו. ועל פי חוקי המלך, כל פעם היה צריך להניש אותו. אבל המלך מרחם על הבן שלו, פעם מזהיר אותו, פעמיים מזהיר אותו, פעם שלישית אומר לו, תדע לך, אם אני תופס לך עוד פעם, אתה נידון כאחד האדם. אני לא יכול, יש לי ממלכה שלמה לנהל, אי אפשר שירו ששבא ואיפה. הבן הזה לא שואל, לא שומע, לא שום דבר, עושה את אותו מעשה חמור, והמלך מביא אותו לדין, ונגזר דינו למיטה בסקילה. מביאים אבן של הסקילה, 350 קילו, חמישה בני אדם צריכים להרים אותה, להניח אותה על בן המלך הקוד על החזה שלו ועד שתצא נשמתו. באים כל השרים, באה מטרונית, אמא של הילד, אל המלכה, אל המלך, כל השרים, כל הזה מתחננים, המלך, זה הבן היחיד, זה היורש, תרחם עליו. אמר להם, את הנעשה אפשר להשיב. בכתב שנכתב בכתב המלך ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב. אמר להם, איך אני יכול לחזור לי? נגזר דינו, אמר להם, אמרו לו, בוא נשאל את החכם של היהודים. הביאו את החכם של היהודים, אמרו לו, זו הסיטואציה, מה עושים? אמר, זו שום בעיה, שום בעיה. קחו את האבן הגדולה הזו, אבן הנסקלים, ה-350 קילו, תנטצו אותה, תשברו אותה, ותשימו חלק חלק עליו, כל פעם 50 גרם, 100 גרם, ותקחו 100 גרם, תורידו, תוכלו עוד 100 גרם, תורידו, עד שתגמרו את ה-350 קילו. נו, לא נעים, זה לוקח זמן, אבל לא מתים מזה. לא נגמרים מזה. זה הצרות של עם ישראל. מאז חטא העגל, הקדוש ברוך הוא לקח את האבן הגדולה שהייתה צריכה חס שלום לרסק לנו את העצמות, ומחלק אותם, מביא כל פעם אבן קטנה, אבן קטנה. נעים זה לא, וזה לוקח הרבה זמן. אבל בעזרת השם, אחרי זה נשארים חיים, ובעזרת השם גם נקיים, נקיים מהאבון, נקיים מהחטא, נקיים מ...
זה משפט.
אנחנו חייבים לחזור בעזרת השם לא רק למציאות של הקודש, אלא גם לחוויה של הקודש וגם לתפקיד של הקודש. עם ישראל יהודי, יהודייה, זה לא רק מהות של קודש, מציאות של קודש. כל יהודי, כל יהודי, גם היום, לא משנה מה הדעות שלו, לא משנה מה הדעות שלו. אלא זה, הוא צריך לחוות קודש, לרצות קודש, לשאוף קודש, להרגיש קודש. לחוות קודש, ולדעת שיש לו תפקיד של קודש. זה הבדל. אדם יכול להרגיש ולחוות קודש לעצמו. יש כאלה גם באומות העולם להבדיל, אלף אלפי הבדלות. כל מיני נזירים, כל מיני כמרים, כל מיני כאלה שעושים, לפעמים עושים טובים גם. אני לא, חס שלום, אני לא בא עכשיו לפסוח 90% מהאנושות. יש ביניהם אנשים רוחניים שגם עושים מעשים טובים. יש חסידי אומות העולם, יש כל מיני. אבל כשהוא עושה, הוא לא בתחושה שעם הקודש שלו הוא מרים את העם שלו. עם הקודש שלו הוא מרים את העולם. הוא אומר, אני עושה טוב מול אלוהים. הוא לעצמו עושה טוב. אין שום בעיה בזה. זה לא דבר שלילי. זה יופי של דבר. אבל אין לו תפקיד של להיות קדוש. אנחנו, התפקיד שלנו זה להיות קדושים. בשביל להיות קדושים צריכים להיות ישרים עם השם. בשביל להיות ישרים עם השם צריך קורבנות. היום שאין לנו קורבנות, אז את היושר הזה עם השם אנחנו משיגים באמצעות התפילות. כמובן גם באמצעות מצוות. כמובן שעושים לנו צוותא עם השם. אבל עיקר דבר בא במה שאנחנו יכולים לזמן את עצמנו לתפילה. אדם יכול לזמן את עצמו לתפילה כל יום 3 פעמים בתפילות הפורמליות, מעבר לתפילות אחרות. אז זה ודאי שאי אפשר לבזבז את זה. זה טעות חמורה ביותר. אם אני חי את הקודש, חווה את הקודש, זוכר שיש לי תפקיד של קודש, אז אני חייב להשתמש בכלים שהתורה נתנה לי. חלק מהכלים הללו זה הקורבנות. אין לי היום אפשרות לקרוא קורבנות באבונות, אבל יש לי אפשרות להתפלל. ותפילות כנגד קורבנות תיקון. אז יש תיקון לדבר הזה. יש תיקון. בתוך כל הדבר הזה, בתוך השאיפות הללו, אנחנו חייבים לקדם את האנושות. לא רק לקדם כל אחד את עצמו באופן אישי, אלא לקדם את הכלל. קידום הכלל הוא בראש ובראשונה קידומם שערכי ישראל. ערכי ישראל. יש מושג כזה נקרא ערכים. הוא לא פסה. הוא מושג חשוב מאוד. יש מלחמה קשה מאוד היום בציבורית הישראלית על ערכים. יש, אני חייב לומר את זה כי זה אפרופו דברים שקורים ממש בימים אלה. חלק מה שרציתי להגיד, אני לא אספק שמגיד לי בעזרת השם בהמשך, אבל זה דבר שאני חייב להגיד. יש בעת האחרונה יצא הצליח יהודי ישראלי לעשות אקזיט של כמה עשרות מיליארדי דולרים בחברה שנקראת וויז. שמו אסף רפפורט, היהודי הזה, הוא יהודי מוכשר מאוד, והוא אחד מראשי קפלן וחצה באלה, וקנה, מיד עכשיו, קנה את ערוץ 13, ויצאו בשבחו כל, כל, נקרא לזה כל המודרנים, כל הפרוגרס, כל המודרנים, כל הקפלן, כל הזה, יצאו לדבר בשבחו, איזה יופי, איך הוא קנה את ערוץ 13 ב-120 מיליון דולר, כדי לעשות תקשורת הוגנת ונקייה, וזה אצבע בעין לכל הדתיים, כי הוא משלם עם המסים שהוא עשה בעסקה הזו, הוא משלם את ה... הוא משלם לישיבות, הוא משלם את כל הדתיים וכו' וכו'. אני חייב להגיד לכם על זה משהו. אחד, זה הפך כל מה שדיברנו בשיעור פה. מי שבונה מערכת שהיא נטולת ערכים לחלוטין, והערך היחיד שמשחק בה, ועל פיו אפשר להעריך בן אדם, זה ההישגים הכספיים שלו, הוא, ככל שהוא רוצה להשתך לתרבות הזו, הוא משתך לתרבות שנידונת לכליה, לא לכישלון, לכליה. לכליה. מי שרוצה להשתך לדבר הזה, מוליך את עצמו, את בני ביתו, לכיליון.
איזה ביתו הוא עם מה שם?
רגע, תעשה לי טובה. אז זה, צריך להכיר את הדבר הזה. ערכים לא מושתתים על הישגים כספיים בשום פנים ואופן. אחד. שתיים. העובדה שבן אדם קונה ערוץ טלוויזיה, אין לה שום משמעות ערכית שהיא. אם הוא היה בונה איזה בית חולים לטובת הציבור, הייתה לזה משמעות ערכית. אם הוא היה עושה בית תמחוי, הייתה לזה משמעות ערכית. לכן, אפס הערכה. אפס הערכה לקנייה הזו. שלוש. מי שעושה מהכסף, ערך, קוראים לזה בלשון חז"ל, בלשון התורה, עגל הזהב. עגל הזהב. הנה, מאשרים את מה שאני אומר מן השמיים. עגל הזהב. עגל הזהב, כוונת הדברים זה שהכסף הופך להיות האלוהים. אוקיי? ארבע. מי שהיה הראשון שאמר, אני עשיתי את עצמי בעשר אצבעותיי והגעתי להישגים בעשר אצבעותיי, קראו לו פרעו. פרעו. שאמר, לי יאורי ואני עשיתיני, כמו שאומר הנביא יחזקאל. לי יאורי ואני עשיתיני. באנגלית זה מתורגם, I'm a self-made man. אני עשיתי את עצמי, I made myself. by two ends. אני עשיתי את עצמי, לי יאורי ואני עשיתיני. זה פרעו. פרעו לא היה אדם מוסרי. ולכן אותו אחד יכול לסחור בבני אדם ולהרגיש טוב עם עצמו משום שהוא איננו מוסרי. אותו אחד שהזכרתי קודם, שנאמר לגבי מה שנאמר לגבי המגדר שלו, שזה לא מעניין אותי מה הוא עושה בחיים הפרטיים שלו, אבל כן מעניין אותי שאם אדם כזה קונה שני ילדים או משלם בעבור שני ילדים, אני רואה בזה סחר בבני אדם. הוא ובן זוגו השיגו שני ילדים. בסדר? זה לא מעניין אותי איך. זה אומר סחר בבני אדם. סחר בבני אדם זה דבר בלתי מוסרי בעליל. ניצול מצוקה של מישהו שאין לו, ואתה משלם לו כסף, ולוקח ממנו את הילד שלו, או משתמש ברחם שלו, או בכל דבר אחר, זה סחר בבני אדם. אם אתם רוצים משהו אנטי מוסרי, זה זה. לאן נעלם המוסר פתאום? התפוגג. למה? כי זה לא ישר. כי כל הטיעונים האלה וכל המלל הזה הוא לא ישר. וכשהוא לא ישר, הוא מתפוגג. אין שם לא קודש, לא חוויה של קודש, ולא תפקיד של קודש. יש שם הסתאבות, יש שם מיאוס, יש שם דבר כאור ומכוער, שכל כולו נגד קודשי ישראל, נגד התורה, נגד הפרשה, נגד הקורבנות, נגד כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, נגד כל ערך מוסרי שהוא בעם ישראל, אי פעם. ולכן, אל לנו בשום פנים ואופן, לא לצדד ולא להכיר בזה ולשום דבר. זה שחרדים צריכים להתגייס, וכל היהודים צריכים להתגייס, והכל זה נורא יפה. אני הפסקתי, ואני מייעץ לכולם להפסיק, בשום טיעון, לא בינינו לבין חילונים, לבין מי שעדיין איננו דתי, אני לא מצדד בזה, בטיעונים שלהם שחרדים צריכים להתגייס. לא מצדד יותר. למה? למרות שאני חושב ככה. למה? כי משתמשים בזה בתור קרדום. משתמשים של זכות בתור קרדום, אני לא מדבר נגד אחים של החרדים. לא מדבר. לא רוצה. לא רוצה. אין בזה אמת. אין בזה אמת. אם זה היה אמיתי, כן, אם אני אשב עם טאובר, אני אגיד לו, הוא שמע את זה כבר ממני. כמה פעמים. צריך להתגייס. מי שלא לומד, שירוץ מהר להתגייס. מהר. אבל חילונים יותר לא שמעו את זה ממני. ולא שומעים את זה יותר ממני. למה? כי זה, כל הטיעון הזה זה רק בשביל לזרוע פירוט במחנה. רק בשביל להסיט אותנו מהקודש. רק בשביל להסיט אותנו מהקדושה. מערכי המשפחה. בשום פנים ואופן. לא בבית ספרנו, לא בעת הזו. השם חולל לנו ניסים כאלה גדולים. עם ישראל בהתעוררות כל כך גדולה. לתת לזה יד, לתת לזה מקום, בשום פנים ואופן. שקנו 15 ערוצי טלוויזיה, לא יעזור להם. יוצא שזכה ביד משה, תתן לזה יד, תתן לזה יד, תמורה במינו, אמן.